קשת, כל שידורי תורה, בוקר טוב, שבוע טוב, חנוכה שמח. כאן זה עזרא ביק, ושיעור בפרשת השבוע, זה פרשת מקץ. כולם יודעים שבתחילת הפרשה הבאה, בפרשת ויגש, אנחנו נגלה ויתגלה לפנינו דמותו של יהודה כמנהיג, כמלך, כראשון בין האחים. פסוק ויגש אליו יהודה נתפסת בצדק, אני חושב, נתפסת בצדק כההופעה של יהודה, ההתעלות של יהודה מתוך האחים להיות הראשון באחים. הוא לקח על עצמו את כל האחיות, ויגש אליו יהודה, זה גם כנראה כלול גם בעצם הפועל, שהוא הפריש את עצמו מהקבוצה, וניגש לבד אל יוסף, ונאבק עם יוסף על בנימין. ואולם, מבחינת המעמד, אני חושב שהמעמד הזה של יהודה, כלא אחד מן האחים, אלא כראשון ומנהיג באחים, כבר נמצא בצורה מפורשת בפרשתנו. ואינני מתכוון לתפקידים, לפסוקים המתארים את יהודה כבולט, שתמיד אפשר להתפקח על מה המשמעות הגדולה. נכון שיהודה הוא זה שניגש ליעקב ובהצלחה משכנע את יעקב לשלוח את בנימין איתם, כשהוא אומר, נוכי יערבנו מיידי תבקשנו. וזה נכון שבשיחות עם יוסף, בפרק ממד' פסוק ט' ז', זה נכון, זה שני פסוקים לפני ויגש כמובן, כתוב שביום היהודה מה נאמר לאדוני, מה נדבר, מה נצטדק, אלוהים מצא את עוון עבדך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אז הוא מדבר ולא אחרים, אבל אתה יכול להגיד בסדר, הוא דיבר, הוא היה הראשון. הוא מדבר בשם כולם, אין כאן באמת מה שיש בויגש, שהוא הולך לבד ונאבק, זה באמת לא מוצאים בשני פסוקים. היינו ניתן להתפקח על מה זה אומר על אישות של יהודה. אבל יש, אני חושב, ראיה מפורשת. לא מתוך סיפור שאפשר להתפקח על ההסבר, אלא על כותרת שהתורה נותנת. כמה פסוקים לפני סוף הפרשה, כשהאחים חוזרים אחרי מציאת הגביע וחוזרים אל יוסף, אז כתוב, ויקראו סמלותם. ויעמוס איש את על חמורו וישובו העירה. שימו לב שכתוב איש. וכך באמת בכל הפרשה הזאת אין אישיות, אין ייחוד לאף אחד מן האחים. מתחילת הסיפור של הגביע כתוב האנשים. ככה יוסף מדבר, וכך גם התורה מדברת. הבוקר אור, והאנשים שולחו, המה בחמוריהם. אפילו לא בני יעקב, ולא האחים, אלא האנשים, אנשים בלי זהות. הם יצאו את העיר, ואז יוסף אומר, רדוף אחרי האנשים. טוב, זו שיחה של יוסף, אבל בכל זאת, ביטוי שהתורה כבר תיארה אותם. וישיגם, וידבר אליהם, ויאמרו אליו, אין אף שם כאן. ואז כשהם כבר חוזרים כתוב ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה. הופעה ראשונה וגם יחידה של ביטוי שמתאר את כלל האחים כיהודה ואחיו. ודבר בולט מאוד ומעורר מיד, צריך לעורר מיד תחושה באמת מוזרה. עד עכשיו היה מדובר בבני יעקב או אחי יוסף לפעמים, אחי יוסף בני יעקב. איזה שם של קבוצה יש לנו יהודה ואחיו? יהודה ואחיו, הכוונה, ביטוי כזה אומר שיהודה והקבוצה שלו. הכותרת, הפסוק הזה מכתיר את יהודה, בלשון שלנו, כמלך האחים. כלומר, כמנהיג, כהראשון, כהבכור של האחים מבחינת הפעילות וההנהגה המעשית. וזה לפני שויגש אליו יהודה. מאחר שבתחילת פרשתנו, כל שכן בפרשה הקודמת, לא יעלה הדעת לתאר את הקבוצה של עשרה, יהוד א', האנשים האלו כיהודה ואחיו. אולי בגלל מה שרשי מביא בשם החזל על וירד יהודה בפרשת וישב, שהורידו מגדולתו. אז אני לא יודע, יכול להיות שפעם היה לו מעמד כזה, אבל כבר אין לו. בסיפורים שלנו אף פעם לא מוצאים את יהודה, למרות שהוא לפעמים מדבר ראשון, אבל לא בממד כזה. אז שאלתנו היא, איך ומתי ולמה, מה חולל את השינוי הזה בממד יהודה, כלפי עצמו, כלפי אחיו, ובסופו של דבר, כלפי ההיסטוריה של עם ישראל, מאחר שבסופו של דבר, יהודה אכן יוכתר על ידי יעקב בברכה, כמלך, כראשון בין האחים, וכמנהיגם, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. אני רוצה לחלק את הדיון לשניים, כי אני חושב שיש כאן שתי נקודות שונות. בדרך כלל אנשים מסתכלים על המקרה הראשון שבו יהודה אכן הפגין מנהיגות וגם נענה וגם הצליח. וזה היה בבקשתו מיעקב להפקיד בידו את בנימין. פרק מן ג', אחרי שהאחים חוזרים מהביקור הראשון ומספרים ליעקב שאי אפשר לחזור בלי בנימין, ויעקב מסרב, אז בסופו של דבר יהודה הוא זה שמצליח לשכנע את יעקב לשלוח את בנימין איתם. ואיך הוא עושה את זה? הוא לוקח אחריות. כך הוא אומר ליעקב בפסוק ח', שלך הנער איתי ונקומו ונלך, ופסוק ט', אנוכי אערבנו מידי תבקשנו, אם לא ביתי בלך ויצגתי לפניך וחטאתי לך כל הימים. ואני חושב שהניתוח ידוע, הרעיון הוא שהוא לוקח אחריות על אח, דבר שהוא ההפך ממה שהוא עשה בגלל יוסף, שהוא הפקיר את יוסף, ועכשיו הוא לוקח אחריות אישית על האח. אחריות אישית זו הנקודה הבסיסית ביותר במנהיגות. לא להיות ראשון בין כולם, אלא לקחת אחריות על כולם על הכתפיים שלך. נו, אז תשאלו, אז למה הקבוצה איננה כבר מיד יהודה ואחיו? למה כתוב בעוד כמה פסוקים, ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשני הכסף, לקחו בידם את בנימין ויקום וידעו מצרים וידעו מפני יוסף. האנשים יורדים ולא יהודה ואחיו. אז אני חושב שיש בכל זאת הבדל בין נטילת אחריות כאן לבין נטילת אחריות בתחילת ויגש. משום שהבעיה ביהודה זה לא שהוא לא אמיץ, זה לא שלפעמים הוא לא מוכן לקחת אחריות, כלומר לקחת על כתפיים שלו את התפקיד לעשות משהו. השאלה זה למה? נקיטת אחריות חייבת להיות אישית ולא פרגמטית. כלומר, כאן, בתחילת הפרשה, האחים עומדים בפני בעיה. יעקב מסרב לתת להם את היכולת לרדת למצרים. הם לא יכולים לרדת בלי בנימין, והוא מסרב לתת להם את בנימין. המוטיבציה של יהודה לקחת על עצמו את האחריות, הוא לא בגלל דאגתו לבנימין, אלא בגלל דאגת יעקב לבנימין. ליעקב יש אחריות אישית על בנימין, שהוא לא רוצה לשחרר אותה. יהודה יש לו אחריות אישית, בגלל זה אחריות אישית, יש לו אחריות לדאוג שהם ירדו למצרים, והוא מוכן אפילו מתוך עוז, מתוך גבורה. הוא מוכן גם לסכן את עצמו כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי להשיג את המטרה. המטרה איננה שמירת בנימין, המטרה היא השגת אוכל. אין לי ספק שהרבה מאיתנו היו מוכנים לקבל את זה כמרכיב מספיק להנהגה. מי שמוכן לפתור את הבעיות שעומדות בפני עם ישראל, בפני הקבוצה, על ידי נקיטת סיכון אישי, אז נלך אחריו. אבל אני חושב שהתורה חולקת. זה לא מספיק. אז נכון, הוא עכשיו אחראי אישית לבנימין, אבל כולם יורדים ממצרים כשווים. זאת לא מלכות שהתורה מדברת עליה. מה שקורה בדיוק בנקודה של ויגש אליו יהודה בפרשה הבאה, היא שיהודה איננו פותר בעיה, כי בעיה אין כאן. יוסף עומד על כך שהוא ישחרר את כולם ולך יחזיק את בנימין, ויהודה אומר שהוא לא יכול לקבל את זה. שמה יהודה מתעלה ויש לו אחריות אישית, אישית בין אישית, ולא רק פרגמטית תועלתנית. ובאיזשהו מקום, בין שני המפגשים האלה, יהודה עם יעקב ויהודה עם יוסף, קרה הסוויץ' שהפסוק כבר מכתיר את יהודה מבחינת האישיות שלו כמה דקות לפני כן, לא כל כך מפתיע, אבל נכון, הפסוק עומד על כך שזה לא שיהודה ברגע של ויגש פתאום התעלה, הדבר הזה התבשל כבר לפני כן, ולכן כשהם חוזרים כבר, הם יצאו ממצרים בחזרה ליעקב, שמחים בטובי לב, עם גביע לא ידוע בתוך אחת מהמתחות, וזה עדיין האנשים, הכותרת הלא אישית. אבל ברגע שהם נקראו בחזרה, ויהודה זוכר את האחריות של לקחת עצמו מול יעקב, ואז הוא גם מתעלה יותר, והם חוזרים כיהודה ואחיו, ממילא, איזה מפתיע שבעוד כמה שניות ויגש אליו יהודה. אני חושב שכמה מה שעכשיו אמרתי, זה לא לגמרי ניגוד בין שני הדברים. אני חושב שאחד מוביל לשני, למה יהודה התעלה לדרגה של אחריות אישית על אחיו ועל בנימין? זה בגלל שלפני כן הייתה לו כבר אחריות. אבל זה לא כל כך מפתיע. אני חושב שזה גם סדר נורמלי באנושות. שאדם מתחייב למשהו מכל מיני סיבות, אבל אחרי שהוא מתחייב, ההתחייבות עצמה מעוררת אצלו גם דרגה יותר גבוהה, של התחייבות מוסרית, ולא רק התחייבות פרגמטית. אין דוגמה יותר טובה מדבר כזה מאשר יוסף עצמו, שעושה דברים מכל מיני סיבות, אבל בסוף מוצא את עצמו באמת בעל איכות מוסרית של הנהגה, ולא רק שהוא הגיע איכשהו להיות מנהיג מצרים, בגלל שהוא רוצה להוציא את עצמו מבית הסוהר. אותו דבר ביהודה, יהודה מתחייב ליעקב, שאני אדאג לבן, העיקר, שחרר אותנו עכשיו, נלך מהר, ונצא ונחזור עם אוכל. וזה די בולט בפסוקים, שאומר, גלולי התממנו, אז כבר פעמיים היינו יכולים לחזור, העיקר זאת המשימה, אבל להתקיים עם אחריות כזאת, גם מחולל שינויים, למי שראוי לכך, מי שיש לו תמון עמוק בתוך אישיותו, את הערכים הנכונים, את הערכים הרצויים, אז זה מעורר אותם לחיים, ובסוף של דבר, יהודה שנוסע שבוע, שבועיים, חודש, ימים, בכיוון למצרים, ומתחיל לצאת, פתאום מוצאים יהודה אחר. זאת הנקודה הראשונה. ההתפתחות של אחריות מוסרית ביהודה, זה מה שמכתיר את יהודה כהראשון. אבל אני חושב שיש גם נקודה שנייה, והיא דווקא תמונה בסיפור של יהודה ויעקב, הבקשה ונטלת אחריות על, 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 על בנימין. השאלה הידועה בעתיקה היא מה ההבדל בין יהודה לבין ראובן. הלו, גם ראובן מבקש את בנימין, וגם ראובן מוכן להתחייב אישית. ואם היה מדובר רק בנקודה המוסרית שרק תיארתי, אז יכול להיות אפילו שראובן עולה על יהודה. אנחנו מכירים את ראובן כבר מהפרשה הקודמת, ויודעים שיש לו באמת דאגה מוסרית ליוסף. וממילא אני מניח גם לבנימין, שיכול להיות בהחלט, אני לא בטוח, שעולה האחריות שלו עולה על זו של יהודה באותו שלב. התשובה הידועה היא ההבדל היחיד שיש בין בקשת ראובן לבין בקשת יהודה היא בסוג העירבון. ראובן אומר ליעקב, אני מדפדף להגיע למקום, חכה שנייה. ראובן אומר ליעקב, ויאמר ראובן, פסוק למזיין, פרק בן גמר, פסוק למזיין, ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בני תמית, אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. אומר לו יעקב, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת ולבדו נשאר. אז עובר זמן. ויהודה אומר, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אם לא הביתי בלך, ביצקתי לפניך וחטאתי לך כל הימים. אז ראובן מבטיח, מוסר את שני בניו להמתה על ידי יעקב, אם הוא לא מחזיר אותו, ויהודה מוסר את עצמו. וחטאתי אני לך כל הימים. רש"י מביא על ראובן, מבטא את מה שאני מניח שכולנו מרגישים, איזשהו לפחות אי נוחות, אם לא שעת נפש, ממה שהוא הציע. מה זה ש... אתם, הוא אומר, אפשר להרוג את בניי? אז רש"י שם מביא, פסוק למד זין. רש"י נמצא פסוק למד חטא, הפסוק הבא. לא קיבל דבריו של ראובן. למה יעקב לא השתכנע מראובן? אני חושב שרש"י חושב כבר למקרה של יהודה. למה הוא לא קיבל דבריו של ראובן? אמר, בכל שוטה זה. הוא אומר להעמיד בניו, וכי בניו הם ולא בניי. איך זה, מה זה ייתן ליעקב להעמיד את בניו של ראובן? בן אחד ימות, עוד בן ימות, אז דרימה, אז נהרוג עוד שני בנים, כלומר נכדים, אבל זה אותו דבר. הרמב"ן בעצם דוחה את הפירוש הזה. הרמב"ן טוען שאין הבדל אמיתי בין שני המקרים. הוא אומר, אין הבדל אמיתי בין שני המקרים. הרמב"ן אומר, הצעה של ראובן והצעה של יהודה הם בעצם שווים. והוא כעניין מה שאמר יהודה, הוא אומר, הצעה של ראובן, זה כמו הצעה של יהודה, וחטאתי לך כל הימים. ואמר את שני בניי, והם היו ארבעה, למותך הטוב, והוא מסביר. הוא אומר, זה אותו דבר, והנה יעקב לא בטח בראובן, למה יעקב לא קיבל את ראובן, קיבל את יהודה? כאשר בטח ביהודה, כי יהודה גבר באחיו, ועוד כי ראובן כבר פשע. הוא אומר, אין הבדל בהצעה, אבל הוא לא בטח ברובן, יהודה יותר חזק, אז בטח בו יותר, בבית רובן כפר פספס פעם, ולכן לא שמח עליו. אבל אני חושב שיש הבדל אחר. וכדי להבין את ההבדל האחר בין יהודה לבין רובן, יש לשים לב לתגובה של יעקב. דבר אחד ברור, יעקב דוחה את רובן ומקבל את יהודה. אבל יש גם הבדל אחר. שיסביר לנו למה. אכן יעקב דוחה את ראובן ואומר לו לא, לא ירד בני עמכם. לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקרא אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה. כך כתוב בסיפור עם יהודה. ויאמר יהודה לישראל אביו, שילחה הנער איתי ונקומה. סליחה, אני רוצה לחזור כמה פסוקים. כתוב בפסוק ג' ויאמר אליו יהודה לאמור, העד העיד בנו האיש למה לא תראו פני בוטיחיכם איתכם. אם ישך משלח את אחינו איתנו נרדה ונשברה לך אוכל, ומתך משלח לא נרד, כי איש אמר אלינו לא תראו פני בוטיחיכם איתכם. ויומר ישראל למה הראותם לי להגיד לאיש עוד לכם אך. ויום השאול שאל האיש לנו ולמדתנו לאמור. ויומר יהודה אל ישראל אביב שלך נער איתי ונקום ובנעליך, אנוכי ירבנו, כי אם כדולי התמאמנו, כי אתה שב נוזף המים, ויום אליהם ישראל אביהם. פתאום מופיע בפסוק הזה ישראל. יעקב הוא יעקב. כל פרשת מקץ ובפרשת וישב בסיפור יוסף והלאה, אחרי שהקטונת חוזרת ליעקב, יעקב הוא רק יעקב. פתאום בפרשה הזאת של שליחת הבנים פעם שנייה למצרים עם בנימין, יעקב מקבל את השם של ישראל. יש כאן מפנה דרמטי בסיפור, אבל באמת עדין, וניתן לפספס אותו. המפנה הדרמטי הוא הפיכת יעקב לישראל, לזמן מוגבל. כדי להבליט את המשמעות של השינוי הזה, כולנו מכירים, ואי אפשר שם לפספס, את המפנה הדרמטי שקורה בפרשת ויגש, כשחוזרים ליעקב עם הבשורה בנוגע ליוסף, שיוסף חי. ושם כתוב, ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו למור, עוד יוסף חי וחור משה בוחל ארץ מצרים, ויפג ליבו כי לא אמין להם, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר להם, ויער את העגלות ושלח יוסף עשית אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, ויום ישראל רב עוד יוסף בני חי. אלך וערינו בטרם עמוד. כאן כולנו תופסים מיד שכשדיברו ושכנעו את יעקב, ותחי רוח יעקב אביהם ויום ישראל. ישראל זה יעקב החי. ויעקב בפרשה הזאת הוא יעקב הלא חי. שרוח אביהם איננה חי, זה יעקב. ותחי רוח יעקב אביהם ויום ישראל רב. עוד יוסף בני חי. עכשיו אני רוצה לטעון שדבר דומה קורה כאן. אכן זמני ומיד בסוף הישראליות, שרית עם אלוהים בתוכל, האדם האמיץ, החי, התוסס, היוזם, הלוקח יוזמה בשליטה על חייו, שנקרא ישראל, ישקע בחזרה לתומות של יעקב. אבל אם אנחנו רוצים להבין את ההבדל בין ראובן לבין יעקב, לבין יהודה, בין ראובן לבין יהודה, יש לשים לב, למה שיהודה הצליח לעשות ליעקב. ולמה? למה ראובן לא הוציא את הישראל מיעקב ויהודה כן? אני חושב שהתשובה היא בפסוק ד' וה. פעם ראשונה, ההופעה הראשונה של ישראל לא הייתה אחרי שיהודה אמר אנוכי אבינו מידי תבקשנו, אלא כבר לפני כן, כי יהודה מדבר אל יעקב פעמיים. בפסוק ג' וב... פסוק ח' פסוק ג' ד' וה' ויאמר אליו יהודה לאמור העד העד בנו האיש לאמור לא תראו פני בוטיחיכם איתכם. עכשיו פסוק הקריטי, אם ישך משלח את אחינו איתנו נרדה ונשברה לך אוכל, ואם אינך משלח לא נרד, כי איש אמר אלינו לא תראו פני בוטיחיכם איתכם. יהודה הוא חוצפן, פשוט מאוד. יהודה אומר ליעקב, אתה צריך לבחור, אנחנו לא ניקח על עצמנו את הבחירה הזאת. אתה חייב לבחור. אם אתה נותן בנימין, אנחנו הולכים. אם לא נותן בנימין, אנחנו לא נלך שם לקשקש ונמזבז זמן. בלי בנימין, אנחנו לא הולכים. כי הוא אמר שאנחנו לא יכולים לבוא. ואם אינך משלח, לא נרד. מבחינת החובת ציות, חובת כיבוד אב ואם, זו חוצפה לא נורמלית. הוא אומר ליעקב, לא, אני לא הולך. אתה צריך לקחת את האחריות. אתה תשלח את בנימין, לא אני אקח אותו. אתה תשלח את בנימין. ולזה מגיב הפסוק, ויאמר ישראל למה הראותם לי להגיד לאיש עוד לכם אך. הוא מתלונן, אבל הוא מתחיל להיות ישראל. התהליך הזה נמשך אחרי שהוא אומר לו אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אז הוא אומר ויאמר אליהם ישראל אביהם, פסוק י' א', אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה. זה יעקב שלא ראינו כבר חודשים ושנים. לא רק שיעקב מחליט ומסכים, אלא הוא יוזם ומתכנן. מה הדבר המאפיין את יעקב לפני כן? אם כתוב בסוף בפרשת ויגש ותחי רוח יעקב אביהם, הוא היה מת, הוא היה בייאוש, הוא היה פסיבי, הוא לא עשה כלום. זה יעקב המת, נושא בעול, בצער, ביגון של היעלמות יוסף. אבל כשיהודה לוחץ עליו, תחליט, והוא מתחיל להיות ישראל, זה ישראל קלאסי, הוא באמת יותר טוב מאחים בתכסיסים. אז הוא אומר, אם אתם כבר יודעים, אז תקחו גם מזמרת הארץ, קצת צורי, קצת דבש, מעט דבש, מעט צורי, נחות ולות, בוטנים ושקדים, וחסף משנה קחו בידכם, הוא כבר מתכנן איך לעשות את זה. עכשיו, יש לשים לב, ותחיכם ככו, וקום ושוב אל, 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 אל האיש, בקל שקי ייתן לכם רחמים לפני שותם להם ברכה. זה לא בדיוק בקת אברהם, אבל יש כאן קל שקי, זה השם של הברכות של האבות, הברכות שיכולים לתת. ואז הוא מסיים, ואני כאשר שחולתי, שחלתי. אחרי שהוא נותן את היוזמה, נכון, הוא שוקע בחזרה. יהודה לא הצליח להחיות את רוח אביו, אבל פריצה קטנה רצינית ביותר כן עשה. אני אומר שחוץ מהנקודה שתיארתי בהתחלה, הנקודה המוסרית של אחריותו של יהודה, שמתגלה רק בסוף הפרשה, למרות שאולי יסודותיו בקטע שלנו, אבל יש כאן נקודה אחרת, והיא אחריות. האחריות של מנהיגות זה היכולת להוציא מאחרים את ההנהגה, את המנהיגות, את הגבורה, את התכונות שתמונות ונתקעות בתוכם. יעקב הוא עייף. הוא נראה. הוא פסיבי. יהודה, בניגוד לרובן, לא רק מסביר לו. הוא לא רק חכם. יש הרבה חכמים. רובן רואה את המציאות. כולם רואים את המציאות, אבל רובן רואה את המציאות. הוא מסביר ליעקב את המציאות. יהודה יוצא יותר מזה. הוא דורש מיעקב לבחור. לא מספיק, הוא אומר לאבא שלו, להתלונן ולהשים את האחים. אתה צודק, 100%. זה אשמתנו. אבל זה לא מספיק. אתה צריך עכשיו ליזום בחירה קשה. והדרישה הזאת של יהודה, החוצפה הזאת של יהודה, מעורר את יעקב וישראל. התגובה הראשונה שלו עדיין שלילית. הוא אומר, למה הראיתם לי? למה שאלתם? אבל זה כבר ישראל ששואל. האישיות כבר השתנה, אבל יש לו עדיין הרגל להשים אותם. אז יהודה חוזר, הוא ממשיך בחוצפה. לא רק אומר, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אלא אז מוסיף עוד פסוק, כאילו לא התממנו כי אתה שבנו זף המים. אתה מעכב אותנו. ההתממות שלך מרעיבה אותנו. הייתי חוזר כבר פעמיים אם אתה לא כזה מתמענה. אם אתה לא כזה יעקב, בלי רוח, בלי רוח חיים. זה עוד יותר חוצפה מאפילו אשר פעם ראשונה, ועכשיו יעקב באמת מגיב בגבורה וביוזמה, ולוקח על עצמו את האחריות ממש לתוכנית הרעידה, מה להגיד להם, ליוסף, מה להביא לו. פרשת מקץ זה פרשת יהודה. וזה סיפור של אדם שלפני כן ירד מאחיו. ברח להיות לבד, להתעסק עם ילדים, עם אשתו. כאן הוא חוזר. הוא עומד מול אביו. אכן, אני חושב שאני צודק. הוא אומר מול אביו בגלל סיבות פרגמטיות. זאת לא עדיין הרמה המוסרית הדרושה מהמלך לעתיד. אבל הוא בכל זאת התכונה הבסיסית שיש לו, וכנראה שבאמת חסר בכם אחרים, לדרוש מאחרים ולעורר, לעורר את רוח אביו, את רוח אחרים, זה כבר בא לידי ביטוי בתחילת הפרשה. בחלק הזה של תחילת הפרשה, כן? בתחילת המסע של האחים מול ההתמודדות עם יוסף. וזה בעצם הבסיס, ומה שיקח לו עוד קצת זמן, עד שזה יבלוט ויתבטא בפועל, כשיהודה יתעלה לרמה של באמת, ראשון ילדוך אחיך, ראשון בין האחים, כשהוא יהיה לא רק מי שיש לו רעיונות יותר טובים, וגם שיטה טובה איך להפיק מאחרים את התועלת, אלא גם הרמה הבסיסית המוסרית של עצמו, שהוא מוכן גם להקריב את עצמו ולעמוד מול יוסף, ולהחליף את בנימין, לקחת על עצמו את האחריות האישית המוסרית להמשך של עם ישראל. זהו האדם שבסופו של דבר יעמוד לבד בהפרשה מן האחים, יהודה ואחיו, ובסוף רק יהודה, ויגש אליו יהודה, לא כראשון אלא כיחיד, ולהכריח גם אותו קצת בר כוחו, כמו שהוא הכריח את יעקב להתעלות להיות ישראל, הוא יכריח את יוסף, את צופנת פניך, לחזור להיות יוסף, לפקוט ולהודות, אני יוסף, וגם להחזיר אותו למעמדו כאחד משבטי ישראל. כל טוב ושלום רב.